עמוד 149, אין היה שבת ב', עמוד 149, פסקה כ"ו. התחלנו לעסוק במשיקלה, נכון? זה היה הנושא. טוב, היות ועברו שבועיים וכדאי אולי גם לחזור, גם לא כולם אולי היו, אז נחזור בקיצור. אני קורא בגמרא, אומרת הגמרא מסכת שבת דף ע"ז, משיקלה ספל גדול שהכל רוחצים ידיהם ורגליהם ממנו. אם כן, הדיוק ברש"י, כפי שראינו בעיניה, תכף נחזור, זה שיש כלי גדול, נקרא לו אולי היום גיגית או משהו כזה, כיור, שהכלי הזה מכיל מים, והכל רוחצים בו את ידיהם ורגליהם. כלומר, כולם רוחצים, הדגש על המילה הכל, שהכל רוחצים ידיהם ורגליהם ממנו. לעומת הכלי הזה, שנקרא משיקלה, כי הוא אומר את הגמרא, משיקולה, רוחץ את כולם, כלומר שהכל רוחצים ממנו, יש כלי שנקרא משיקלתא, כלי קטן, יש משיקלה כלי גדול, יש משיקלה ויש משיקלתא כלי קטן. מה זה משיקלתא? אומרת הגמרא, משיה קלתא. כלומר, לעומת משיקלה, שהוא משיקולה, אומר רש"י, רוחץ את הכל, יש משיקלתא, ספל קטן ונאה, כלי קטן, לא גיגית, איזה כוס או משהו כזה, נקרא לזה כך, או קערה, שהיא, משיה קלתא, מיוחד לחשובים. כלומר, כלי שאנשים חשובים, מיוחדים, או אנשים חשובים באופן כללי, או אנשים חשובים לפי מעמדם, כמו למשל הדוגמה שהוא מזכיר, קלה, משיה קלתא, כמו שהגמרא מזכירה, כלומר, אותו כלי ממנו רוחצת הקלה, שבמעמדה כקלה היא חשובה, אז משיה קלתא, מיוחד לחשובים, כמו קלה ואישה, חשובה לרחוץ ממנו. אם כן, יש כלי גדול שהכל רוחצים ממנו את ידיהם ואת רגליהם, ויש כלי קטן, שמי שרוחץ ממנו את ידיו ורגליו וכו', דווקא אנשים מיוחדים, אנשים חשובים, במצבים יוצא דופן וכדומה, על זה הדרך. אז אנחנו פעם קודמת התחלנו צד מסוים בין היה, בפסקה כ"ו, מה המשמעות של למה יש את מילה בארמית שקרובה ללשון הקודש, כמו שהזכרנו בתחילת הסוגיה שלנו, מה המשמעות של המילה הזאת שנקראת משיקלה, שהכל רוחצים ממנו את ידיהם ואת רגליהם. אז אנחנו עסקנו בפעם הקודמת, בנקודה הראשונה, בנקודה הבסיסית, נקרא שוב את המשפט הראשון והשני, הניקיון מחובר הוא תמיד עם הטהרה והקדושה, שאין כולאות את מטרתן לפנימיות הנשמה, והיה מחנך הקדוש. משפט ראשון שבו עסקנו לפני שבועיים, שיש איזו נטייה, הרבה פעמים, לזלזל בבניין הגוף, בנקיות הגוף, בסדרי הגוף, בכוחות החיים הגופניים הטבעיים, ויש מילה מיוחדת שאומרת לך, תדע לך, יש כלי שממנו רוחצים את ידיהם ואת רגליהם בני אדם, כולם, הכל רוחצים את ידיהם ורגליהם, כל זה כמשל, ללמדנו שהניקיון, כלומר, מידת הנקיות במובן הפיזי, ולאו דווקא כמו שבשור שעבר התפרסנו הרבה יותר, זה לא רק מידת הנקיות, אלא כל כוחות החיים הטבעיים, עם כל מה שזה אומר, הכישרונות, המאמץ, ההוצאה מהכוח אל הפועל, המוכנות לתהליך, כל מה שהוא תחת הכותרת, נקרא לזה כוחות החיים הטבעיים, שכאן הדוגמה היא הניקיון, אבל זה לא דווקא הניקיון. הניקיון מחובר הוא תמיד עם הטהרה והקדושה. והזכרנו את המהרש"א, שנוגד, או לא נוגד, אבל אומר זווית אחרת על דברי רש"י על הגמרא, וזווית אחרת על דברי מסילת ישרים בפרק י"א במידת הנקיות, שמה שאמר רבי פנחס בן יאיר, תורה מביאה לידי זהירות, זהירות לידי זריזות, זריזות לידי נקיות, לא מדובר על נקיות המוסר, על נקיות הנפש, על נקיות המידות, אלא על נקיות הגוף. ואז החידוש של הגמרא הוא פשט, הוא פשט. כלומר, דווקא האדם שבונה בתוכו זהירות כלפי מה לא לעשות מבחינת דבר השם, וזריזות מה כן לעשות מבחינת דבר השם. כלומר, אדם שעלה לאיזשהו ממד, נקרא לו רוחני אלוהי עליון, יש סכנה אצלו, אצל האדם הזה, שתיווצר אצלו נטייה לזלזל במשהו מתחת לממד האלוהי שבו. כלומר, משהו הטבעי שבו. לכן אומר המהרש"א, תורה מביאה לידי זהירות, זהירות לידי זריזות, ואם הזהירות והזריזות שנבנתה על ידי התורה הן נכונות, אז הן יביאו את האדם לשים לב לנקיות הגופנית שלו, לנקיות הביתית שלו, לנקיות של הרכב שלו, לנקיות, לאו דווקא נקיות במובן של הנקיות הנקי, אלא כל היחס אל הופעת הכוחות הטבעית, הופעת הכוחות הטבעיים יהיה יחס מתוקן. כלומר, אין כאן נתק בין קודש לחול, אלא החול הוא מחובר, כמו שכאן הרב אומר. הניקיון מחובר הוא תמיד עם הטהרה והקדושה. אי אפשר להגיע אל הטהרה והקדושה בלי התשתית הבסיסית. דרך ארץ קדמה לתורה, וכל מה שדיברנו בפעם הקודמת לא נחזור לזה. אז זאת הנקודה הראשונה. הניקיון מחובר הוא תמיד עם הטהרה והקדושה, שהן קולעות את מטרתן לפנימיות הנשמה, וזה מה שבא לידי ביטוי בפסוק הפשוט, הלכה פשוטה, והיה מחנך קדוש. איך מחנך קדוש? פשט הפסוקים שם באותה פרשייה, מחנך קדוש לא רק כי קוראים תהילים כל הלילה או כל היום, וכי לומדים תורה ועושים משמר כל הלילה, אלא והיה מחנך קדוש, קדושת הגוף, נקיות המחנה. ולכן אדם שרוצה במחנה מכבודנו להתפנות, הוא עושה את זה מחוץ למחנה. ואדם שהוא יש לו איזה קלקול גופני, אז הוא יוצא מחוץ למחנה, וצריך לחסות את מה שהוא עושה מחוץ למחנה וכו'. זאת נקודה ראשונה, הערכנו בה בפעם הקודמת, בואו נתקדם. נקודה שנייה, משפט שני, טהרת הגוף וטהרת הידיים החיצונית. כלומר, לפי זה יוצא שיש ערך עצמי לניקיון, ערך עצמי לנקיות, ערך עצמי לסדר החיים הטבעי, כי הקדוש ברוך הוא ששם אותנו בעולם הזה כפרט וככלל, אז יש ערך לביטוי הטבעי כתשתית, כפלטפורמה, כאיזושהי נקודת בסיס שעליה ומכוחה תוכל לחול הנקודה הרוחנית. אבל עצם הנקיות היא חשובה מצד עצמה. המשפט השני, זה לא רק שהנקיות היא חשובה מצד עצמה, אלא טהרת הגוף וטהרת הידיים החיצונית מובילות את ההכרה של טהרת הרעיון והמידות אל לב ההמון כולו, העוסק בהן ומקיימן בחרדת קודש. אני אקרא עוד משפט אחד. לא רק יחידי סגולה, עשירי עם, הם הנזקקים אל הניקיון, אלא כל קהל השם כולו כאחד מתרוממו אל מכון הטהרה הנפשית, ועליו כולו להיות עסוק בסדרים החיצוניים המובילים אותו לתכונה הפנימית המכוונת. כלומר, ברור שאנחנו לא באנו לעולם הזה כדי להיות נקיים. כלומר, ברור שלא באנו לעולם הזה כדי להיות מסודרים. לא באנו לעולם הזה כדי לגלות רק את כוחות החיים הטבעיים, אף על פי שזה ערך חשוב בעולם שלנו. והוא צריך מחובר עם הטהרה והקדושה. אנחנו לא נלקק את המרצפות או את הפח של הרכב עם הלשון. זאת לא המטרה. אלא הנקיות הגופנית, כלומר, כשתופיע הנקיות בסדרי הטבע, היותר נקרא להם ראשוניים שבאדם, זה יוביל את האדם גם לטהרת המידות וגם לטהרת הרעיונות. כלומר, היות והקדוש ברוך הוא ברא את נפש האדם שכוללת בתוכה חלקים שונים, אבל היא נפש הרמונית, ממילא יש השפעה ויש הקרנה מלמטה למעלה וגם מלמעלה למטה כמובן. אז אדם שהוא שומר על נקיות הגוף שלו, אדם שהוא רוחץ את ידיו ורגליו, וכמו שהרב אומר במשפט השלישי, לא רק יחידי סגולה, עשירי עם הם הנזקקים אל הניקיון. ואסור לשכוח שאולי מדובר בתקופה היסטורית כזאת שהנקיות הייתה בעיה מבחינה טכנית, אפילו מים בקושי היה וכו'. אלא כל קהל השם כולו כאחד הוא צריך להתרומם אל הניקיון. אבל אי אפשר להשאיר את המטרה בממד הניקיון. אני אגיד את זה רגע אחרת. אם המשפט הראשון הוא מעצים את הערך הטבעי מצד עצמו, המשפט השני הוא מעצים את הערך הטבעי כמוביל לערכים יותר מתפתחים, יותר מתקדמים, יותר מעולים, שהם ערכים לא רק טבעיים גופניים אלא טבעיים נפשיים, ולא רק טבעיים נפשיים אלא טבעיים שכליים, ומכוח זה מעבר לטבע, זה כבר הנשמה, זה כבר הממד היותר עליון. לכן הטהרה הגופנית שהאדם עוסק בטהרתו הגופנית, ממילא זה יוביל את ההכרה של טהרת הרעיון והמידות אל לב ההמון כולו. כלומר, אי אפשר להסתפק בטהרת הגוף, זה חייב להגיע לטהרת הנפש וטהרת השכל מתוך המקור הנשמתי שלנו. כי נפש האדם אחת, ונפש האדם היא בנויה באופן כזה שיש הקרנה והשפעה בין הכוחות, ולכן יש יחס בין הכוחות. אז אדם שהוא פגוע בממד הגוף, יש לזה הקרנה לממד הנפש, יש לזה הקרנה לממד השכל. הנשמה אמנם לא נפגמת, היא מצד עצמה תאורה, אבל הופעת הנשמה בכלים, הגופני הנפש והשכלי, יכולה להיפגם אם הגוף, הנפש והשכל לא מתוקנים. לכן המשפט הזה, החלק השני, זה שיש ערך לניקיון מצד שהוא מוביל, מצד שהוא מביא, מצד שהוא גורם ל... עוד פעם, טהרת הגוף וטהרת הידיים החיצונית מובילות את ההכרה של טהרת הרעיון והמידות אל לב ההמון כולו, העוסק בהן ומקיימן בחרדת קודש. ולנקיות המוסרית הזאת, הרעיונית הזאת, האלוהית הזאת, וממילא מכוח נקיות הגוף ואל נקיות הגוף, גם לפני וגם אחרי, לא רק יחידי סגולה עשירי עם הם הנזקקים אל הניקיון, אלא כל קהל השם כולו כאחד מתרוממו אל מכון הטהרה הנפשית, ועליו כולו להיות עסוק בסדרים החיצוניים המובילים אותו לתכונה הפנימית המכוונת. והנתק שאנחנו הרבה פעמים יוצרים בין קודש לחול, או שאנחנו מאוד מעצימים את הקודש ושוכחים את החול, זה המשפט הראשון, או שאנחנו מאוד מתלהבים ומעצימים את החול ושוכחים את הקודש, זה המשפט השני, הנתק הזה הוא מקור התקלה שלנו. לכן משיקלה, משיקולה, רוחצת כולה. אני מתלבט עד כמה להתפרס, אבל אולי נגיד איזה משפט אחד שראיתי פעם בנציב בפירושו לשיר השירים, דבר מופלא מאוד. על פי השולחן ערוך, מה סדר היום של האדם? פשט שולחן ערוך. אולי אני אקרא את לשונו מקום להגיד באוויר. משנה ברורה חלק ב', יש? סימן קוף קוף נון ה. אני מתחיל בהלכה א'. אחר שיצא מבית הכנסת ילך לבית המדרש. אם כן, קודם כל בית הכנסת, אחר כך, תכף נראה שזה לא מדויק, אחר כך בית המדרש, ויקבע עת ללמוד וכו'. הלכה ב', קודם שילך לבית המדרש יוכל לאכול פת שחרית אם הוא רגיל בו, וטוב שירגיל בו. אם כן, בית הכנסת, תפילה, ארוחת בוקר, עדיף על לחם, עדיף על פת, אחרי זה לימוד תורה בית המדרש, סימן קוף נובב סעיף א', אחר כך ילך לעסקיו, דקול תורה שן עם המלאכה, סופה בטלה וגורר דבון. כן, מה הסדר, אם אפשר לומר, הפעולות האלוהיות בעולם הטבע שלנו? תפילה, אכילה, לימוד תורה, עשייה, עסקים, כמו שכתוב כאן, כן? ילך לעסקיו. מה זה אומר? מסביר הנציב, על פי המקובלים, שכידוע יש באדם, אם רגע נגיד את זה אחרת, יש באדם שלושה ממדים. יש את הממד, נקרא לו הנשמה, שהוא ממד עליון מאוד, יש את הממד של הגוף, ויש את החיבור, תכף נראה, ואת הביטוי של הנשמה בגוף. אומר הנציב, בפירושו לשיר השירים ממש בהתחלה, אומר ככה, כידוע, כשאדם ישן, מה שנשאר במיטה זה הגוף והנפש. הנפש היא נותנת את כוח החיים, והגוף זה שק תפוחי אדמה שנשאר במיטה. הנשמה עולה למרומי עליון, מתחברת למה שמתחברת, תלוי מי האדם מה האדם, ואז הוא קם בבוקר, אומר, אלוהי, נשמה שנתת בי, תאוריי, מודה אני לפניך, וכו', שחזרת בי נשמתי. איפה הנשמה הייתה? לא הייתה פה. בעולמות העליונים. עכשיו היא חוזרת. אם כן, מה שקורה בעצם, שכשאדם קם בבוקר, הגוף והנפש שנשארו במיטה, הגוף זה הממד הטבעי, הנפש מה שמחבר בין גוף לנשמה, הנשמה זה הממד האלוהי, הגוף והנפש צריכים להתחבר שוב אל הנשמה. כלומר, מציאות האדם שהיא נשמה, גוף והנפש המחברת בין שניהם, המציאות הזאת עכשיו צריכה להתארגן מחדש בעולם. איך היא מתארגנת? בלילה, בשנתו של אדם, הנשמה הייתה במרום השמיים, והנפש והגוף נשארו בתחתיות הארץ. עכשיו צריך לחבר מחדש, אם אפשר לומר, את המציאות שנקראת אדם. איך עושים את זה? דבר ראשון, אומר השולחן ערוך, דבר ראשון, תפילה. כלומר, מה בעצם התפילה עושה? התפילה מחברת את הנשמה לנפש. כלומר, הממד הרוחני, אל תאכלו קודם שתתפללו על דלכם, על דמכם, אל תאכלו על אדם. אם כן, קודם כל צריך לחבר את הממדים העליונים שבאדם, שהם בעצם הגרעין והתמצית של האדם. לכן התפילה היא בעצם חיבור, אם אפשר לומר ראשוני, של הנשמה לנפש. טוב, אבל יש גם גוף באדם. עכשיו צריך לאכול ארוחת בוקר. כשאדם אוכל ארוחת בוקר, הוא מחבר את הנשמה ואת הנפש שהתחברו על ידי התפילה לגוף. אם כן, תפילה, אכילה. ואז קיבלנו צורת אדם. צורת האדם היא נשמה, נפש וגוף. התפילה חיברה בין הנשמה לנפש, האכילה חיברה בין הנשמה והנפש לגוף. שלב ג', אחרי שיש צורת אדם, האדם הזה צריך לפעול בשני ממדים. ממד אחד זה הממד היותר אלוהי, ממד שני זה הממד היותר טבעי. ממד אחד, הממד היותר נשמתי, ממד שני, הממד היותר גופני. לכן פעולה ראשונה, ילך לבית המדרש, ילמד תורה, יגלה את נשמתו, המופיע דרך נפשו בגופו, בממד הנשמתי, לימוד תורה בית המדרש. אחר כך ילך להסקה ויגלה את הממד הטבעי, הגופני, של הנשמה והנפש המתחברים אל הגוף. אם כן, מה אנחנו רואים? שבעצם התפילה היא המחברת בין הנשמה לנפש. האכילה מחברת בין הנשמה והנפש לגוף, ואז קיבלנו צורת אדם. כדי שצורת האדם הזאת תצא לפועל בצורה שלמה, היא צריכה ללכת לבית המדרש להוציא את הצד הנשמתי שבנשמה נפש גוף, ולהוציא את הצד הטבעי שבנשמה נפש גוף, את הגוף, ולכן היא הולכת לעסקים. אם כן, תפילה, אכילה, לימוד תורה, עסקים. זה לא דרשה, זה שולחן ערוך. אני קורא שוב, אחר שיצא מבית הכנסת, זה שלב א', ילך לבית המדרש. אומר שולחן ערוך הלכה ב', קודם שילך לבית המדרש, יוכל לאכול פת שחרית. סימן הבא. אחר כך, אם כן, תפילה, פת שחרית, לימוד תורה, אחר כך ילך לעסקיו. לכל תורה שנימה מלאכה סופה בטלה וגוררת עוון, ואז הוא יוצר את היחס. כן, למה הגענו לכל זה? כדי להראות שאני לא יכול להגיד, הנקיות היא ערך מצד עצמה, אבל היא ערך מצד עצמו, ברמה הטבעית, אבל היא לא מחוברת לנפש, לנשמה, או לנפש, לשכל, לנשמה, לאלוהי וכו'. זה לא נכון. נפש האדם אחת. והאחד האחדותי הזה מתגלה בקרניים, השמש האחדותית הזאת מתגלה בקרניים שונות. ויש השפעה והקרנה בין קרן לקרן. אז כשאדם אוכל ארוחת בוקר, הוא חיבר את נשמתו ונפשו לגופו, מהמקום הזה הוא יכול ללמוד תורה. ואם הוא לא אכל ארוחת בוקר, אז הלימוד תורה שלו יהיה פגום. זה משפט חמור. הלימוד תורה שלו יהיה פגום, כי הוא עכשיו לומד תורה מצד הנשמה. הוא לא לומד תורה מצד הנשמה שבגוף. לכן הוא צריך ללמוד תורה מצד הנשמה שבגוף, שזו צורת האדם. וכנן אחר כך צריך ללכת לעסקיו כדי לבטא את הממד הגופני, כמובן מתוך שלמד תורה, אז כל המערכת מתארגנת כמציאות הרמונית אחת שהאלוהים מופיע בה בדרך כל הממדים שבה. אם כן, המשפט הזה, יש הרבה מה לדבר על הסוגיות האלה, אני לא יודע איפה לעצור, אבל טהרת הגוף וטהרת הידיים החיצוניות מובילות את ההכרה, את החשיבות ההכרתית, השכלית, בתודעה, בתובנה, במגמה וממילא בפעולה של טהרת הרעיון והמידות. כמו שברור שצריך להיות נקי בגוף, צריך להיות נקי במחשבות, צריך להיות נקי במידות, צריך להיות נקי בכל ממדי החיים. מישהו רוצה להעיר משהו? מישהו רוצה לדבר? אתם באלה מהחיבור? לא חשבנו על זה עליהם. כתוב בנציב מה אני אעשה, כן.
אולי זה קצת לא קשור, אבל ברוחות של טהרה, של תומה וטהרה, זה דווקא, אפשר להגיד, הרבה פעמים רואים שדווקא אין חיבור בין נקיות לקדושה וטהרה. כל האדם שהוא התקלח שבע פעמים, נכנס לאיזה מקום ששם עמד, יצא אותו רגע, הוא תמימת חבל על הזמן, וכולו חיית נקיות, הוא נקי. מה שאני בא להגיד, החיבור הזה הוא לא כל כך טבעי, ומבחינת אם אנחנו מסתכלים על
בוא נעשה סדר. בוא נזכיר שתי דוגמאות הלכתיות אחרות ואז נגיע לדוגמה שלך. קודם כל, הדוגמה הפשוטה ביותר, נטילת ידיים. אדם קם בבוקר ונוטל ידיו כשהוא התעורר בבוקר. יש שני טעמים מרכזיים לנטילת ידיים. קודם כל, נטילת ידיים בהבנה הטבעי הפשוט, נקיות גופנית. האדם ישן, לא בדיוק היה בהכרה לאיפה הידיים שלו נגעו, איפה הם הגיעו. צריך קודם כל לנקות את הידיים מלכלוכים, הכי פשוטו. בית, נטילת ידיים זה לא רק ניקיון הגוף, כי אז אפשר לשטוף ידיים עם סבון. לרבה זה מקלחת טובה, זה לא קשור לנטלה, זה לא קשור לכל ההלכות שקשורות לנטילת ידיים. לכן אמרו הראשונים, נטילת ידיים יש בה עוד ממד. כמו שהכהנים, לפני שהיו נכנסים לעבודת המקדש, היו צריכים ליטול ידיהם ורגליהם, והזכרנו את זה לפני שבועיים. כך אנחנו, כשאנחנו נוטלים ידיים בבוקר, הוא בפרט מי שנוהג ככה הלכה לפני התפילה, הוא מכין את עבודת הכהונה, הוא עכשיו הכהן, נקרא לו הזמני, בבית המדרש, עד שתופיע עבודת הכהונה בבית המקדש. אם כן, נטילת ידיים של בוקר, נטילת ידיים כפולה. גם נטילת ידיים מצד נקיות הגוף, וגם נטילת ידיים מצד הכנת הרוח, הכנת הנשמה. זה שני ממדים. ממד שני. לכן אתה רואה קודם כל שאותה נטילה פועלת שתי פעולות. ב', ניקח את הדוגמה הקיצונית, זה כשאדם קם בבוקר. חס ושלום להבדיל, מה קורה כשאדם לא קם בבוקר? כלומר, אדם נפטר. אדם נפטר, הייתי אומר, הנשמה פרחה, חזרה למקורה. והגוף, שישאר בזוהמתו, סוף סוף, סוף סוף הנשמה נפטרה מן הגוף. לא, עושים טהרה. למי עושים טהרה? לגוף. חברה קדישה, במה היא עוסקת? אחד מהעיסוקים שלה זה טהרת הגוף. אבל כבר אין משמעות לגוף. הנשמה נעלמה, הנשמה עזבה, אומנם היא בגזרה, אבל היא לא בתוך הגוף. עובדה, אדם מת. אז כבר נשמתו לא מחיה אותו. בדיוק, היא גופה. טהרת הגוף. הגוף הזה הוא חשוב אפילו שאין בו נשמה עכשיו. למה? א', הייתה בו נשמה. ב', היא חופפת עליו. ג', היא תחזור לתוכו בתחילת המתים. אז הגוף הזה צריך להתנקות. הגוף הזה צריך להתקדש. לכן במחילה, זה שאנחנו אומרים שהטהרה הטבעית והרוחנית לא הולכות ביחד, זה לא נכון. כבר בהשכמת הבוקר, ולהבדיל אלף אלפי הבדלות, במיטתו של אדם, אתה רואה שזה הולך ביחד. אני מסכים שיש מצבים שלפעמים נראית לכאורה שזה לא הולך ביחד. ואתה צריך לברר האם התפיסה הראשונית שזה לא הולך ביחד היא נכונה או לא? זה לא נכון. עוד פעם, תחזור לדוגמה שהזכרת.
עכשיו באמת, נקי, התקלח, אחד גופני הוא נקי.
ברור, כי הוא לא כיוון. ברור, כי הוא לא כיוון את הכוונה של... הוא נטל ידיים מצד נקיות הגוף. אדם, יש היום הרבה אנשים שלפני שהם אוכלים, הם שוטפים את ידיהם בסבון. אין איזה גדר של נטילת ידיים הלכתית, רוחנית. יש איזה גדר של נקיות. עדיף מאשר תאכל עם ידיים מלוכלכות, זה ברור. חסכת מעצמך כמה מחלות. בסדר, אבל בסופו של דבר זה נקיות הגוף. כלומר, הכוונה, הכוונה היא צריכה להיות כוונה, זה כמו הילדים שהולכים למקווה, כי זה מבחינתם בריכה. אתה מכיר את הילדים האלה? הם קופצים למקווה, יש להם בריכה. 310 על פי המקובלים. שי עולמות. הם לא עושים עם האצבע ככה, כן? כל פעם צלילה מחדש. הוא מקובל, 310. הוא מבחינתו בבריכה. טוב, אז ברור שאדם הולך למקווה, עצם המציאות של המקווה היא פועלת, כי יש בה קדושה מצד החפצה שבה. אבל זה גם תלוי בכוונה של האדם. האם האדם מתכוון ללכת למקווה כשהוא, והוא מתכוון בעצם ללכת לבריכה חס ושלום? או שהוא הולך למקווה, הולך להתאר. לכן הכוונה במקווה היא מאוד חשובה, למרות שהמים האלה הם מים של טהרה. מטהרה, נכון. אבל מה הכוונה שלי בזה? יש הבדל תאומי, אם אני נמצא במקווה והכוונה שלי היא כוונה של נקיות, או כוונה של בריכה, או כוונה של טהרה. זה בדיוק מצוות צריכות כוונה. כגודל הכוונה, גודל הפעולה של גודל הפעולה הפנימית שהפעולה החיצונית פועלת עליו. אז זה תלוי מאוד בכוונה. אז האדם כזה למשל, הוא הולך להתקלח, הוא מנקה את הגוף, הוא לא מכין את עצמו הכנה רוחנית. לכן הנקודה הזאת, אני חוזר אלינו, לכן טהרת הגוף וטהרת האדם החיצוניות מובילות את ההכרה של טהרת הרעיון והמידות אל לב ההמון כולו. וכמו שדיברנו לפני שבועיים, תפילין צריכים גוף נקי. מדוע? כי אי אפשר להגיע אל הראש, אל המוח, נקרא לזה, ואל הידיים, תפילין של ראש ושל יד, אל המחשבות ואל הפעולות מהמקום האלוהי שלהם, מבחינת תפילין, אם אין גוף נקי. ופשט השולחן, פשט ההלכה, פשט הגמרא, פשט השולחן ערוך, אם חס ושלום האדם הזה יכול להפיח עם התפילין, או להוציא קרי, מעיקר הדין לפחות. אז תפילין צריכים גוף נקי. מה הקשר בין גוף לרעיון אלוהי ורעיון וידיים אלוהיות? יש קשר. אי אפשר לבנות בעולם הזה קומה שנייה אם אין קומה ראשונה. והקומה הראשונה, אנחנו צריכים לזכור שהיא רק הקומה הראשונה. לכן אני לא הייתי יוצא בכזאת חריפות נגד אלה שהם מאוד קשורים לניקיון הגוף ולסדר הגוף. ניקיון הגוף וסדר הגוף זה הכנה מצוינת לניקיון הנפש וניקיון הרעיון וניקיון הנשמה, וכאן על סדר הנפש וסדר הרעיון וסדר הנשמה. בעיני שאני לא משועבד לזה, וזה נגמר רק שם, כי זה מוביל לשם. זה ידוע מבעלי המוסר, שכשההורים של הבחורים היו באים לישיבה לראות מה מצבם בבית המדרש, ראש הישיבה או הרב של אותו בחור לא היה לוקח את ההורים לראות את התלמיד בבית המדרש איך הוא לומד ומתמיד ומתפלפל ברבי עקיבא אגר. לא, לא, לא. היה לוקח אותו לחדר, את ההורים היה לוקח לחדר, לראות אם החדר מסודר. אם גרב אחת זרוקה פה וגרב אחת זרוקה שם, נעל בית, אחת על הארון ונעל בית השנייה, לך תחפש אותה, לך תמצא אותה. בלבול בארון, זה לא מוחלט מה שאני אומר, אבל זה הרבה פעמים, זה קשור מאוד. בלבול בארון או בלבול במיטה, או בלבול בנעלי הבית, זה בלבול בנפש. זה בלבול בראש. זה אי סדר. וזה, אצל בעלי המוסר זאת נקודה מאוד חשובה, הנקודה הזאת. אתה רוצה לבדוק מה קורה עם התלמיד בבית המדרש? בוא תראה מה קורה איתו בחדר. החדר שלו מסודר, נקי, הכל יחסי, לא צריך ללקק עם הלשון את הרצפה. נקי, מסודר, יש לו סדר יום. זה מראה שאנחנו במסלול. זה יכול להתעקע שם לפעמים, הרבה פעמים, אני לא אומר שלא. כן? אבל סדר. לא סתם, אנחנו תמיד אומרים פה, א' ב' של בן אדם, זה מתחיל בסדר היום שלו, ובפרט בלוז היום שלו ובהשכמה שלו. עוד לפני כל הלימוד תורה שלך וכל העמקה שלך וכל הידיעות וכל המהלך הרוחני שאתה חושב שאתה מדמיין אותו. קודם כל, תקום בזמן. זמן קבוע, מניין קבוע, סדר יום מסודר, יציב, קבוע, כמו שתמיד אנחנו אומרים פה. בחור שמגיע לפעם או פעמיים או שלוש בשבוע, עדיף שיבחר לו שיעור אחד קבוע. מה שחמישה עשר שיעורים לא קבועים. קבוע. סדר. הסדר הטבעי יוביל לסדר פנימי. טוב, בואו נתקדם. אם כן, אני חוזר שוב למשפט האחרון. לא רק יחידי סגולה, עשירי העם, הם הנזקקים אל הניקיון, ובפרט בתקופה היסטורית כזאת שהנקיות הטבעית החומרית הייתה לא פשוטה בכלל. שירותים אחד לכמה דירות וזה גיגית מים לכמה משפחות. שזאת הייתה המציאות עד לא לפני הרבה שנים, סך הכל 70 שנה אחורה. לא רק יחידי סגולה, עשירי עם, הם הנזקקים אל הניקיון, כל קהל השם כולו כאחד מתרוממו אל מכון הטהרה הנפשית. ועליו כולו להיות עסוק בסדרים החיצוניים המובילים אותו לתכונה הפנימית המכוונת. אי אפשר פה לא להעיר עוד הערה אחת מאוד חשובה. וזה נושא בפני עצמו ודיברנו עליו הרבה פעמים. צריך להבדיל בין שני מצבים שעם ישראל נמצא בהם, בין מצב נורמלי למצב לא נורמלי. כלומר, בין מצב שעם ישראל נמצא בארץ ישראל ועל פי הסדרים הנכונים, ואנחנו ברוך השם מתחילים לבנות את הסדר לסדרים הנכונים השלמים יותר, לבין מצב שעם ישראל נמצא בגלות. בגלות חז"ל אמרו שני מאמרים שלכאורה סותרים אחד את השני. חז"ל אמרו כל מקום שגלו ישראל מצד אחד, גלתה שכינה עמהם. אם כן, גלינו לתימן, השכינה בתימן. אתיופיה, אתיופיה. רוסיה, רוסיה, ארצות הברית, ארצות הברית. מצד השני כתוב במקום אחר, מעולם לא זזה שכינה מארץ ישראל, ובפרט מכותל מערבי. אם כן, אז תחליט, כשגלינו לתימן, לרוסיה, איפה נמצאת הקדושה? איפה השכינה? האם השכינה גלתה איתנו, או השכינה נמצאת פה? הרבה הסברים. הסבר אחד אומר הרב קוק, קורות התחייה כף חט, יש שני סוגי קדושה, שני סוגי שכינה. יש שכינה שמעולם לא זזה מארץ ישראל. אומר הרב, השכינה הזאת בשתי מילים, הקדושה שבטבע. כלומר, אותה תכונה של קדושה שמסוגלת להתגלות בחיים טבעיים, ולא רק מסוגלת להתגלות, אלא החיים הטבעיים מרוממים את החיים הרוחניים. מבחינת עונג שבת, לא רק הכרח, אפילו עונג, טענו. ויש קדושה שירדה איתנו לחוץ לארץ, והיא קדושה אחרת לגמרי, והיא הקדושה נגד הטבע. כי בחוץ לארץ, בתרבות הגויית וכו', אי אפשר, אין לגויים תכונה של יכולת לגלות קדושה בתוך החיים הטבעיים. וכשאנחנו היינו שם, 2000 שנה, הושפענו מהתפיסות הדתיות האלה, שבחינת שהם יוצאו בני נוח. אין קודש בעם ואין קודש בחומר. אלה שני ההבדלים בין תורת ארץ ישראל לתורת חוץ לארץ. האם התורה היא כללית או פרטית, לא רק במובן שכלל מול יחיד, של ציבור מול יחיד, אלא תורה שמסתכלת על הכל ככללי, זה סוגיות שלמות. ובית, ממילא, אם אתה מסתכל על הכל ככללי, אז גם החומר הוא חלק מזה. הוא חלק מהכלליות הזאת, מהכלליות הזאת. אז השכינה שירדה איתנו לגלות, כל מקום שגלו ישראל גלתה שכינה מהם או מהרב, קדושה נגד הטבע. לכן שם, בחוץ לארץ, היה זלזול בנקיות, היה זלזול בסדרים הטבעיים, היה זלזול בכישרונות הטבעיים, היה זלזול בשאיפות המעשיות. השם ילחם לכם, ואתם תחרישו. שב בבית המדרש, אין לקדוש ברוך הוא בעולמו, לדעת אמות שלך בלבד. כל משהו מחוץ לזה, השכלה, מדע, עבודה, לאומיות וכו', מוקצה מחמת מיוס. ובאמת התפיסה הגלותית צודקת. כלומר, בגלות זה נכון. כי הרבה מאוד פעמים בהיסטוריה, שניסינו באמת לצאת מדל דמות של הלכה אל הכיוונים שהזכרנו מקודם, התוצאה הייתה חס ושלום, אני הולך עד הקצה, התבוללות. נכון. אבל מצד שני יש קדושה בארץ ישראל, שמעולם לא זזה מארץ ישראל. זאת הקדושה בטבע. וכשאנחנו חוזרים לארץ ישראל, משתנה פה משהו מהותי. היחס אל הנקיות הוא יחס אחר. למה אני אומר את כל זה? כי אני יודע שיש כאלה שיושבים פה עכשיו, רואים באינטרנט, ויגידו, את זה כותב הרב קוק. אבל יש שיטות אחרות, שמזלזלות בנקיות. שהפוך, אל תהיה נקי. יש בדיחה לא מצחיקה של חסידים. כתוב, תלמיד חכם רבב בבגדו, חייב מיטה. רבב בבגדו זה קטם שמן. תלמיד חכם, יש קטם שמן בבגדו, חייב מיטה. אז אמר לי פעם, החברותא שלי לשעבר, אתה יודע למה חייב מיטה? כי יש לו רק קטם שמן אחד. זה מראה שהוא לא רציני. אם אתה אדם רוחני, אז כל החולצה שלך צריכה להיות מלאה קטמים. משמן, לא סתם קטמים. זה מראה שאתה חי בעולמות רוחניים, אתה נבדל. הגוף, הצרכים, ההכרחים, המציאות, היא לא רלוונטית בכלל מבחינתך. זה נכון בגלות, הבדיחה הזאת. כמו שהרב אומר בנהדר בקודש במאמריה, מאמר בעל החובות לבבות. כל מה שיוסיף היישוב, כל מה שיוסיף השכל יישוב, כל מה שיוסיף הבניין יישוב, יוסיף השכל חורבן, אומר הרב קוק, זאת מערה, זאת כללה, זאת כללת הגלות. ואנחנו צריכים להסיר את הכללה הזאת, ולהגיד שכל מה שיוסיף היישוב בניין, יוסיף השכל בניין. אתם מכירים את הפסקה הזאת או לא? הרבה פעמים מצטטים את זה. מכירים את זה? זה חשוב מאוד לכתוב מקור, שיהיה לנו נקודת אחיזה. מאמרי ראייה. מישהו מוכן להביא? מאמרי ראייה, אם אפשר, חלק ב' או הספר כולו. נקרא את המשפט הזה. אז אין לקדוש ברוך הוא בעולמו, אלא דל דמות של אחר בלבד, מידת הנקיות, כלומר, עם הפסקה, אם הרב היה כותב את הפסקה הזאת בגלות, אז הוא היה אומר כך, כנראה, מצד האמת, זאת האמת, הפנימית, הרעיונית, האידאית. מצד אפשרות הגילוי ההיסטורית, בגלות, קשה לזה להתגלות. היחידים ידעו לגלות את זה, ההמון לא. וכשההמון היה ניגש לנקיות הזאת, אל הכישרונות הטבעיים, מי יודע לאן זה יכול להביא אותו. אבל בארץ ישראל, מבחינת הגילוי, בארץ ישראל יכולה להתגלות המהות. לכן שתי הגרסאות שמופיעות כידוע בגמרא, שלושה דברים מרחיבים דעתו של אדם. אישה נאה, דירה נאה כלים נאים, או שלושה דברים מחריבים דעתו של אדם, יש גם גרסה כזאת, תלוי, יש הרבה הסברים לסתירה הזאת, הסבר אחד תלוי, תורת חוץ לארץ, מחריבים, תורת ארץ ישראל, מרחיבים. לכן הפסקה הזאת היא האמת, והיא יכולה להתגלות בתורת ארץ ישראל. תודה רבה, חזק וברוך. כדאי לכתוב את המקור הזה, מאוד מעניין הפתיחה של הרב לפסקה הזאת. מי שרוצה לכתוב מקור, זה מאמרי ראייה, עמוד 406, פסקה ו'. אני קורא. הגיע הזמן לפרסם בעולם. כשהרב כותב, הגיע הזמן לפרסם בעולם, כנראה שהיו זמנים שהאמת הזאת הייתה ידועה, אבל היא הייתה ידועה ליחידים, ועוד לא הגיע הזמן לפרסם אותה בציבור. זה מעין מה שאמרנו הרבה פעמים, שביקשו חכמים לגנוז ספר קהלת. הגניזה זה לא אומר שהספר הזה הוא לא נכון. כשאני שם בגניזה משהו, זה אומר שכרגע למציאות הנתונה, הספר הזה הוא לא מתאים. אבל אני כרגע שם אותו באפסנאות, תבוא תקופה היסטורית, שעם ישראל יוכל להכיל את מה שכתוב בספר קהלת. אז זה לא שחס ושלום רצו לשים חכמים X על ספר קהלת להגיד שטות, שקר. ודאי שלא. גניזה זה לא להשמיד, זה לא השמדה. גניזה זה להמתין לתקופה כזאת, שהציבור יוכל לקבל את התכנים שכתובים בספר קהלת. וכדומה, זה הדרך. אותו דבר פה. הגיע הזמן לפרסם בעולם. אם הרב אומר שהגיע לפני 100 שנה, אז כנראה הגיע כבר. שמה? שהקודש, האידיאליות העליונה, הראויה להיות נחשפת מכל צדיקים, מכל ברי לב, אם אתה רוצה להיות צדיק ונקי לב, הוא יונק, הקודש הזה, יונק מהחול. בדיוק הנושא שלנו. מתוך הנקיות הגופנית, לדוגמה, נגיע לנקיות מוסרית, רעיונית ואלוהית. עוד פעם, הגיע הזמן לפרסם בעולם, שהקודש, האידיאליות העליונה, הראויה להיות נחשפת מכל צדיקים, מכל ברי לב, הוא יונק מהחול. כמו שהצומח יונק מהדומם, וכמו שהחי והאדם ניזון ממשהו למטה ממדרגתו בהוויה, ואז יבוא התור בעולם, תקופה היסטורית, שרוח הקודש ושאיפת הקודש יהיו הגורמים האדירים לבניין העולם ושכלולו. לא התרחקות מן העולם, הפוך בדיוק, בניין העולם. ויסור, הנה אחרי חובות הלבבות, ויסור אז מהעולם אותו המצב של המערה, כללה העתיקה, הרובצת עליו, על העולם, המתבטאת במאמר הפילוסופי מוסרי של החסיד בחובות הלבבות, שכל מה שמוסיף העולם יישוב, מוסיף השכל חורבן, הכללה הזאת אסור מאיתנו, ויהיו יישוב השכל ויישוב העולם הולכים בהדדיות גמורה. יישוב השכל ויישוב העולם הולכים ביחד. ויהי כבוד השם לעולם, וישמח השם במעשה. אז הגיע הזמן לפרסם את זה בעולם. עם ישראל כבר מסוגל לקבל את התוכן האחדותי הזה. שמירת היחס היא מאוד חשובה, לדעת מה חול ומה קודש. אבל לדעת שהקודש לא יכול להיבנות אלא על גבי החול. אותו דבר פה. לכן כל הציבור כולו צריך לדעת. כל קהל השם כולו כאחד מתרוממו אל מכון הטהרה הנפשית, ועליו כולו להיות עסוק בסדרים החיצוניים, המובילים אותו לתכונה הפנימית המכוונת. זה חשבון אחד. הרחיצה כוללת היא. גם את הטבעי וגם את האלוהי. וכל המזלזל, אומרת הגמרא, וכל המזלזל בנטילת ידיים נעקר מן העולם. אז יש כמה הסברים. או המזלזל בנטילת ידיים מצד נקיות הגוף, זה הלכות רפואה. זה נלך לפקולטה לרפואה, יגידו לנו, שמע, אם לא תרחץ את ידיך בסבון לפני שאתה אוכל, ואפילו רוחץ את האפרסק בסבון לפני שאתה אוכל, אתה יכול להגיע לזיהומים. טוב, עד לכאן הלכות רפואה. בבית המדרש של הגלות, מה יגידו לנו? כל המזלזל בנטילת ידיים נעקר מן הגלות. אתה יודע מה נעקר מן הגלות? לא עניין רפואי, בריאותי, פיזיולוגי. נקיות הגוף. זה עניין רוחני. זה עניין עקרוני רוחני. אתה צריך להכין את עצמך לעבודת המקדש. והאמת, ששני המשפטים האלה הולכים ביחד. כל המזלזל בשני הצדדים שבנטילת ידיים הקשורים זה לזה, נעקר מן העולם. כי או שהוא בורח אל החול או בורח אל הקודש, או בורח לנקיות הטבעית או בורח לנקיות האלוהית. אי אפשר לקרוא לזה כך. סליחה, שכחתי לחבות. וכל המזלזל בנטילת ידיים נעקר מן העולם, באין הבדל בין אני לעשיר, בין חי חיים מפונקים לחי חיים פשוטים. זה בכלל לא קשור. זה סדר ההופעה. זאת האמת היותר שלמה. התארה החיצונית עושה את פריה בתוכיות הנשמה, וכל עניין תוכי שבחיים, שמתעורר מתוך החוץ, הוא מורשת עולמים, שווה לכל, כמו שאוויר ואור השמש, הוא שווה לכל. אי אפשר לוותר על אוויר ולא על אור השמש, לא על החום ולא על האור, שאין לגרעיני החיים הטבעיים. לכן יש כלי מיוחד, שהוא גיגית גדולה או קערה גדולה, שממנו רוחצים הכל את ידיהם ורגליהם. משהי כולה רוחץ את הכל. לא לזלזל בזה. עכשיו מצד שני, משהי קלטה. אל מול הספל הגדול, שכולם צריכים להיות שייכים אליו, הייתי אומר סדרי החיים הטבעיים, יש עכשיו עוד נקודה. יש מצבים מיוחדים של אדם מיוחד או של אדם בזמן מיוחד, כמו למשל קלה, אישה חשובה או קלה, ששם צריך עוד יותר מהנקיות. כלומר, שם הסדרים הטבעיים צריכים, אם אפשר לומר, לתפוס יותר עמדה, לבוא יותר לידי ביטוי. אבל לא רק במובן של נקיות, הייתי אומר את זה בשפה של, ראשונית קודם כל, לא רק נקיות עשרת הלכלוך, כלומר, סור מרע, אלא נקיות במובן של תוספת יופי. יש שני דברים. יש איפוי, הרב כותב במקום אחר, יש איפוי שהוא מכסה איזשהו קטם, איזשהו כיעור, ויש איפוי שהוא מוסיף יופי. זה שני ממדים של, זה שני ממדים אחרים. לממד הראשון נקרא נקיות, לממד השני נקרא אולי אסתטיקה. זה כבר תוספת. יש אדם שהולך עם בגד, אז הוא הולך עם בגד כי הגוף שלו מלא בוץ, אז הוא מסתיר את הבוץ, או מבחינה מוסרית, הוא מכסה את המקומות הצנועים. יש אדם הולך עם בגד, זה לא רק הבגד מצד זה שזה מכסה את הלכלוך, או מכסה את הממד הגופני יתר של האדם, או מגן מפני הקור וכדומה, מה שהרב כותב במקומות אחרים, אלא הבגד עצמו הוא יפה, הוא אסתטי, הוא מיוחד ביופי שלו, מעבר לזה שהוא מסלק נזק, יש בו איזה סוג של תועלת, אם אפשר לומר. זה השלב הבא. לממד הזה קורא הרב איפוי, קישוט, אסתטיקה. מעבר למה שהוא, ניקיון. לניקיון כולם צריכים להיות שייכים. רגע, מה עם היופי? מה עם הקישוט? מה עם האסתטיקה? אומר הרב. אומר את הגמרא, מה שיקלת, מה שיקלת. יש כלי קטן, ספל קטן, שהוא לא ספל גדול, ולא הכל רוחצים בו את ידיהם ורגליהם, אלא רק אנשים חשובים או אנשים במצבים חשובים, כמו אישה חשובה וקלה, שהם צריכים, רק הם צריכים לחוץ מהכלי הזה. אומר הרב, מה שיקלת כבזיין, מה שיקלת, מה שיקלת. אמנם בגבול התואר והניקיון, בתוך התחום הזה שנקרא טהרה, גם טבעית, או טהרה רוחנית, דרך הניקיון הטבעי, נקרא לזה כך, אמנם בגבול התואר והניקיון, נכנס גם כן היפוי והקישוט. התורה לעולם לא מזלזלת ביפוי וקישוט. אומר הרב, אבל כאן צריך זהירות רבה מאוד. אם מישהו יביא פלא יועץ, אני יודע לו מאוד. פלא יועץ, אם אפשר. זה צריך הוא כבר, כלומר, היפוי והקישוט, זה צריך הוא כבר להיות מוגבל לעתים ולאישים. כשהיופי, הקישוט, האסתטיקה, התוספת, לא מניעת הנזק, אלא תוספת המעלה, תוספת היתרון, זה כבר פה צריך מאוד מאוד להיזהר. כי הרבה פעמים, כשאדם מתקשט, הקישוט יכול לתפוס מקום יתר אצלו. כשאדם נותן יותר מדי מקום, עזבו רגע את הקישוטים הטכניים, כשאדם נותן יותר מדי מקום לחיים החומריים שלו, אז כל זמן שזה בממד הנורמטיבי, הנורמלי, כדי שהנשמה תוכל להופיע דרך זה, על גבי זה ובזה, מצוין. אבל ברגע שהממד החומרי, זה יכול להיות ממון, זה יכול להיות כבוד, זה יכול להיות כל הממדים בחיים הטבעיים שלנו, פה יש כאן סכנה גדולה מאוד. פה צריך ספל קטן, לא ספל גדול. כי פה צריך למצוא את הזמן הנכון, את האדם הנכון, את הצורה הנכונה, את המטרה הנכונה, את המינונים הנכונים, את הדגשים. פה זה כבר הרבה יותר מסוכן. היום אנחנו חיים בעולם של הניקיון, הפכה כבר לאסתטיקה. תודה רבה, סליחה. הנקיות הפכה לאסתטיקה. וכבר האסתטיקה נהפך לדבר שהוא הכרחי. סליחה שאני קיצוני עכשיו. מרוב איפור על פניה של אדם ממין נקבה, כבר לא רואים את הפנים. כל זה כמשל. אז מרוב כלים בבית, כבר לא רואים את הבית. מרוב כבוד חיצוני, כבר לא רואים את האדם בעצמו. אנחנו חיים בעולם של איזה האדרת יתר של הממד החיצוני הזה, הקישוטי הזה. אני קורא את המשפט השני. זה צריך, וכבר היפוי והקישוט, להיות מוגבל לעתים, לזמנים מסוימים, ולאישים, לאנשים במצבים מסוימים, או אנשים, או אנשים קבועים, כמו אנשים חשובים, שעניין קישוטי נאות להם. אומר הרב, וכמו שמאושר הוא דבר ההתפשטות הכללית של הניקיון הפשוט בכל השדרות, והחיזיון הנפשי המתלווה עמו מאתר אותו, כשהוא נעשה בסוד שיח של קדושה, כמו שהממד הניקיוני הטבעי, הוא צריך להתפשט בכלל החברה, בכלל שדרות האדם. וממילא זה מוליך למידות טובות, לרעיונות טובים וכו'. זה הייתי אומר המכנה המשותף, המאשר מלשון אישור ואושר את כולם. כן, הקישוט וההתייפות, שזה כבר תוספת, שיוכלו להיות מביאים גם כן לפעמים לאיזה רעיונות נאצלים ויפים, נכון? צריכים הם להיות גם הם מוגדרים. שם צריך לשים גדר, שם צריך לשים קו, שם צריך לשים גבול. עכשיו אני נזכר תוך כדי דיבור, שבאחד מבתי כנסת בחוץ לארץ, הפל ספר תורה, מארון הקודש, שיוציאו ספר תורה. ושלחו לרב קוק, שכנראה התפלל בקהילתם והעריכו אותו מאוד, שלחו שאלה, מה עושים? אמר להם הרב, היות ואני התפלתי כמה פעמים אצלכם בבית הכנסת, ראיתי שארון הקודש שלכם קטן מלהכיל את ספר התורה, ולכן כל פעם שאתם מוצאים ספר תורה אחד, שאר הספרים זזים, וכך מה שקרה, נפל ספר תורה. לכן אני מציע לבנות ארון קודש חדש, יותר גדול, מרווח, כשיהיה אפשר לשים את ספרי הקודש בצורה מסודרת, בסדר. ואומר שם הרב בסוגריים, זו לא נקודה שאני רוצה לחדד כרגע, ומטעם זה שהם מתקנים את עיקר המעוות, עיקלתי להם בתענית, כך אומר הרב. כי העיקר זה לא התענית, העיקר זה לתקן את מקור הבעיה. אז אם תבנו ארון קודש גדול, זה מקור הבעיה, ארון קודש קטן. אז תבנו ארון קודש גדול, נפתור את הבעיה. טוב, אומר הרב והם שמעו לי, התחילו לבנות ארון קודש גדול. ואז קראו לי שאני אראה את ארון הקודש הזה. ואז ראיתי שהם בנו ארון קודש מאוד מפואר. מאוד מאוד אסתטי. מאוד מאוד יפה, מאוד מאוד מקושט. אומר הרב, אני לא התכוונתי לזה. התכוונתי שבנו ארון קודש גדול, אבל לא, אפילו ארון קודש, תראו מה זה, אפילו ארון קודש. לא כזה מפואר. אומר הרב, איזה ביטוי. אבל ידעתי שאם אני חס ושלום אצא נגד ביטול היופי, זה יבטל את החשק. ביטול היופי יבטל את החשק להתנדב לארון קודש גדול. ולכן לא אמרתי להם כלום, וכבוד השם, בסדר, כבוד תורה. כלומר, הרבה פעמים האדם, לאו דווקא ביחס לארון קודש בכלל, הוא יכול להגיע למקום של ריבוי נתינת מקום ליופי וכו'. ולכן כאן צריך לשים גבול. לכן דווקא קלה. וכל אישה יש מצבים שהיא בחינת קלה. ויש מצבים בחיים שהם בחינת אנשים חשובים. כן, הקישוט וההתייפות, שיוכלו להיות מביאים גם כן לפעמים איזה רעיונות נאצלים ויפים, בתנאי שנקודת המוצא והמטרה היא נקודת מוצא נכונה, והמטרה נכונה, ולכן הגבולות יישמרו, כי המגמה היא תהיה כאן כל הזמן בעומק, בעמוד השדרה של כל היפוי הזה. אבל צריכים הם גם הם, צריכים הם להיות גם הם מוגדרים, ולא כל רוממות נפש נאותה לכל נפש, ולא כל הופעה רוחנית ראויה לכל זמן. יש אדם שאם הוא יתייפה, זה יכול להביא אותו לחומריות יתר. יש אדם שאם הוא יתייפה בזמן לא נכון, זה יכול להביא אותו למקומות מאוד לא חיוביים. ולא כל רוממות נפש נאותה לכל נפש, ולא כל הופעה רוחנית ראויה לכל זמן. על כן הטהרה הקישוטית, אפשר לחבות ידידיה? אז חבר יעזור לך לחבות. על כן הטהרה הקישוטית והכלי המיופה ומוכשר לזה, על כן הטהרה הקישוטית והכלי המיופה ומוכשר לזה, הספל הקטן הזה, מה שיקלת, נושא את שמה עליו. ליחסה, מה שיקלת, כלי קטן. ליחסה לאנשים ומצבים מיוחדים בעילוי וחשיבות. קלה, מה שיקלת, מה שיקלת. אני לא יכול לא להזכיר את דברי הפלא יועץ, כדי אולי לראות איך במילים קצרות, ופלא יועץ לא ידוע משום מה, וכדאי לפרסם אותו, כמובן בצניעות ובעדינות, איך הוא אומר במילים קצרות ממש את מה שכתוב פה. אז הפלא יועץ, בערך יופי, שקר אכן והבל היופי, אומר את הדברים הבאים. מי שרוצה לכתוב בהוצאה הזאת, זה בעמוד רש סמך דלת. כתיב, שקר אכן והבל היופי, אישה עירת השם היא תתעלל. אז לכאורה הפסוק הזה משלמה המלך, ספר משלה, אשת חי, פרק למד א', הפסוק הזה לכאורה הוא סותר את כל מה שלמדנו פה, לפחות לפי החצי השני. שקר אכן, הבל היופי, עיקר עירת השם. לא צריך נקיות, ואולי וודאי וודאי לא צריך אסתטיקה, איפוי וקישוט. אומר הפלא יועץ, למה שלמה המלך התכוון כשהוא דיבר את הפסוק הזה? אבל זהו כשהוא מוצא אישה יפה, אלא שאינה מיוחסת, או שאינה עירת השם. אז אישה עירת השם, היא תתעלל. כלומר, אם אדם מוצא במרכאות אישה יפה, אבל היא אישה שאין לה ייחוס משפחתי, טוב נעזוב את הסגנון, את העניין הזה, זה נושא בפני עצמו, או נתמקד בנושא שלנו, אינה עירת שמיים, אינה עירת השם. אז באמת הבעיה, אז באמת יש בעיה. כשבשני צידי המתרס עומד יופי חיצוני, כלומר נקרא לזה כישרונות גופניים מפותחים, וכישרונות רוחניים מדולדלים, כשזה עומד אחד מול השני, אז ודאי, שקר אכן והבל היופי, אישה עירת השם היא תתעלה. נכון? תחפש את עירת השמיים. ולכן אישה יפה היא לא הסיבה להתחתן איתה, אלא אישה עירת השם. אבל זה עוד פעם, כתיב שקר אכן והבל היופי, אישה עירת השם היא תתעלל, אבל זהו כשהוא מוצא אישה יפה, אלא שאינה מיוחסת או שאינה עירת שמיים. אז אישה עירת השם היא תתעלל. אבל שלמה המלך בכלל הוא התכוון להתייחס למצב הבא. אבל אם הוא מוצא יופי ועירת השם ויחוס במקום אחד, אם יש עירת שמיים ויופי במקום אחד, בוודאי שיבחר ויקרב גם את היופי. כי עירת השמיים הזאת תקרין על היופי. היא תגדיר, היא תשים גדרות, גדר ליופי. ואז יש כאן שלמות צורה. יש כאן ביטוי אלוהי ויש כאן ביטוי טבעי. בחינת זוכה לשני שולחנות. עולם הזה ועולם הבא. לכן שלמה המלך בכלל לא דיבר על עירת שמיים ויופי. הוא דיבר על עירת שמיים או יופי. במקום שיש התנגשות, ודאי, יופי שטויות, תלך לעירת שמיים. אבל במקום שיש יופי ועירת שמיים, ודאי עירת שמיים ויופי קודם על עירת שמיים בלי יופי. אבל אם מוצא יופי ועירת השם ויחוס במקום אחד, בוודאי שיבחר ויקרב גם את היופי. שהרי אמרו, אין אישה אלא ליופי. פלא יועץ. פלא יועץ. ומצינו לרבי יוחנן, שהיה יושב בשערי טבילה כדוב אבא מציע, אין אישה אלא ליופי תנית למד א', רבי יוחנן יושב בשערי טבילה אבא מציע פי ד', לפי הנוסח הזה אני מקווה שזה מדויק. למה רבי יוחנן יושב בשערי המקווה? כשנשים היו יוצאות משם, ועוד פעם, לא שאנחנו הולכים לעשות את זה חס ושלום. פוך, צריך לברוח במקומות האלה במצב, בזמנים האלה. זה רבי יוחנן, זה מציאות אחרת לגמרי. שהיה יושב ושערי תפילה, כי איך היא, כך הוא היה אומר, איך היה מתרץ, איך היה מסביר את ישיבתו במקום הזה בזמן התפילה, כשהיו יוצאות מהתפילה, כי איך היא דלאה ולאו בני שפירי כבתיו. רבי יוחנן היה כידוע אדם יפה מאוד. חלכה לאורייתא וכו', ריש לקיש. רבי יוחנן היה יושב בשערי התביעה כדי שאנשים שיוצאות מעמיק ויסתכלו עליו וייצאו להם מהזיווג הזה בנים יפים כמותו. ואמר יש לקיש לרבי יוחנן, שופרח לנשה, יופייך מתאים לנשים, אתה יותר מדי יפה בשביל להיות אדם זכר. אומר הפלא יועץ, רבותיי, אני קורא את הפלא יועץ, וראוי לכל אדם להשתדל לקח לבניו נשים יפות, כפשוטו, כדי שלא ייתנו עיניהם באחרת. עכשיו, כל אישה יפה, כל יופי והסגנון שלו. יש אחד אוהב אישה יפה, אף ארוך, אחד אוהב אף מעוך, אחד אוהב שרות בצבע סגול, השני בצבע כתום. בסדר. יופי זה דבר משתנה, דבר יחסי, קלה נאה וחסודה, זה בסדר. אז כאן אומר הפלא יועץ, אפילו בממד דתי, שלא ייתן עיניו באישה אחרת, חס ושלום. לפי הרב זה עוד יותר, זה לא רק לא ייתן עיניו באישה אחרת, זה להסיר את הנזק הפוטנציאלי. אלא זה לבנות צורה שלמה של חיים, צורת אדם שלמה של אלוהי וטבעי ביחד. וכן מטעם זה, ילביש את אשתו. ויקנה לה תכשיטין ביותר ממה שיש לו. אחת התקנות של עזרא הסופר, שיהיו רוכלים מצויים בעיירה. כדי שתמצא חן בעיניו ולא ייתן עיניו באחרת. טוב, נקווה שאנחנו לא במקומות האלה. וכן חיוב הרמי על האישה שתתקשט לבעלה ביותה לבדה עמו בבית, יותר מכשהיא יוצאת החוצה אל העין, יוצאת החוצה אל העין, אל העין של האחרים, מתקשטת ומתלבשת בבית, זרוקה עם איזה פיג'מה סמרטוטית לפני 820 שנה מהסבתא רבא שלה. זה לא צורה, לא צריכה להתלבש כל שנייה, אבל בסדר, אבל שלא יהיה פה היפוך הסדר, שמקום שיש אנשים יותר טוב שלא תתקשט כל כך, אבל בפני בעלה תתקשט כאשר תוכל יותר, כדי שתמצא חן בעיני בעלה ולא ייתן אף באחרת. כאן הוא אומר הפלא לדברים יותר עמוקים, ומה גם שהדברים עתיקים ורומזים, דברים יותר על פי הסוד, ועושים רושם ברומו של עולם, מקום בינה לקשט את השכינה. טוב, והסודות פנימיים. כל כבל דנה, סיכום, אסור לאיש ללך אחר היופי ולקשט עצמו בקישוטים שנוהגים לעשות אנשים, נותן כמה דוגמאות. אך ליפות עצמו לשם שמיים, ראוי והגון, כגון לרחוץ פניו, ידיו ורגליו, ושיהיה מלבושו נקי בלי רבב ובלי קרע, ושיהיה אדור בלבושו, כמובן הכל יחסי לזמן, למקום, לאדם וכו'. ובפרט בשעת התפילה ובעת עסקו בתורה, אלו דברים שאין להם שיעור במידה ובמשורה. זהו דרך ישרה. פלא יועץ, אבישי מהשומרון. האם קדושת ארץ ישראל מתגלה גם ביחיד הנמצא בארץ ישראל, או רק כשרוב ישראל נמצא בארץ ישראל? מדרגות, מדרגות, כמו שהרב כותב בתחילת אורות התורה, ככל שהעם ישראל יותר מופיע את הישראליות שבו בצורה יותר שלמה, יחיד מול ציבור, ציבור גאולה חילונית או גאולה לאומית מול גאולה אלוהית, ככל שהסדרים יותר הולכים ומופיעים, כך מילה התכונה ארץ ישראל יותר מופיע. לכן משיק לה סדר חיים לכל. מה שיקלת, סדר חיים למצבים מסוימים, לזמנים מסוימים, לאנשים מסוימים, כדי ליצור את האיזון הנכון. אין פה טבלה, איפה עובר הגבול בין הניקיון המוגזם, הניקיון יתר, לבין הניקיון הרצוי, בין היפוי שהוא מעבר לניקיון הרצוי לבין היפוי יתר, אבל העיקרון זה העיקרון. לכן מה שיקלה, מה שיקולה, מה שיקלת, מה שיקלת. זה החשבון. טוב, וידך זיל גמור, בעזרת השם.